אנחנו במפה, פרק 152 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים לפרק מיוחד, שהוא גם ראיון בלעדי עם יהוא אורלנד, מאמן בני הרצליה. יהוא, שלום, מה קורה? שבוע טוב.
שלום, שלום, שבוע טוב לכל המאזינים, ולך כמובן. שאלת מה קורה? אני צופה מהבית בהמשך הפלייאוף, אז ככה ככה, אבל בסדר, זה מה יש.
קודם כל, כיף גדול לארח אותך, תודה שבאת. הזכרת את העניין של הפלייאוף, אנחנו כמובן עוד מעט ניגע בזה, רק בוא קודם כל כמובן נציג אותך למאזיננו, יהוא אורלנד, אני מניח כמובן כולם מכירים, מאמן בני הרצליה, גם ככה פורסם לפני כשבוע, ממשיך לעוד עונה, ונזכיר גם, היית שחקן הרבה מאוד שנים בליגת העל, שחקן מצוין מ-1999 עד 2016 בגליל עליון, ורעננה, ועירוני רמת גן, ואשקלון, וגלבוע עפולה, והפועל ירושלים, והפועל חולון, ומכבי ראשון לציון, וברק נתניה, ומכבי אשדוד, שני גביעי מדינה גם יש לך, אחד עם הפועל ירושלים, אחד עם הפועל חולון, מאמן מ-2019 בעצם בבוגרים, בעמק חפר, וחבל מודיעין, ורעננה, והרצליה, מאמן העונה גם בליגה הלאומית ב-2022, אז כבוד גדול לארח אותך. ספר קצת יותר למאזיננו ככה עליך, בנוסף ליהוא אורלנד המאמן.
טוב, נגעת, התחלת בזה שאני גם הייתי שחקן עבר, ואני מאמין, ואני ככה גם מתנהל בחיים שלי, שמה ששייך לעבר כמובן צריך לזכור ולכבד, אבל הוא שייך לעבר. היותי שחקן עבר, אני לא חושב שזה מגדיר אותי כאדם. מה כן, זה כן עוזר לי בתור מאמן, כי הייתי בכל מיני מעמדים וסיטואציות שפגשתי בתור שחקן, ואני חושב שזה עוזר לי להתנהל בתור מאמן, ועושה אותי, או הופך אותי למאמן יותר טוב. מה עוד לספר עליי? איש משפחה, פשוט, גדלתי בקיבוץ. אני חושב שאני אדם פשוט, ואני באמת אוהב אנשים.
איזה קיבוץ אגב?
קיבוץ משגב עם, בצפון, מעל קריית שמונה. גדלתי, לצערנו אנחנו מזכירים את זה בכל מיני אירועים, אז השביעי באוקטובר עם הטילים ועם כניסת מחבלים, אני בעצם חייתי את זה מילדות. קיבוץ משגב עם ממוקם ממש על גבול הלבנון בגליל העליון. טילים וחדירות מחבלים היו מה שנקרא החיים שלי בתור ילד, אז גם בזה התנסיתי.
ותגיד, ממתי בעצם אתה ככה מתחבר לכדורסל, מתחיל את הקשר שלך ואת הרומן שלך עם הענף הזה?
אני חושב שמילדות, מהיותי ילד, משחק בקצ"ל, ואחרי זה בילדים ונערים, במחלקת הנוער של הפועל גליל עליון, שאז הייתה מחלקת נוער מפוארת, שגם זכתה בתארים, גם שם זכיתי בגביע המדינה בנוער על בתור שחקן, והתאהבתי בכדור הכתום, והמשכתי עם זה, ואז קריירה של שחקן, ועכשיו של מאמן. אני מאוד מאוד אוהב את הכדורסל ומה שמסביבו.
יפה, ועל הכל כמובן אנחנו נדבר עוד בהמשך, גם פה בשלב של רעיון אישי. אז מה בעצם יהיה לנו בפרק? אנחנו כמובן נתחיל ונדבר על ההחלטה של יהוא להישאר בהרצליה. נדבר פה גם קצת איזה דיון מעניין על מהו תפקיד המאמן, מה מגדיר אולי מאמן כמוצלח, העונה שהייתה להרצליה, העונה הבאה שאולי צפויה לנו בהרצליה, קצת יותר גם מקרו על המועדון, אז ככה גם ממש פרק עומק על בני הרצליה, וכמובן בסוף ראיון אישי, איזה משחק אסוציאציות נחמד פה על הכל. טוב, יהוא, תראה, עוד מעט נדבר פה על העונה שהייתה לכם, אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם הדבר הכי טרי, שזה ככה ההמשך שלך פה לעוד עונה בבני הרצליה. תכניס אותנו ואת המאזינים קצת לכמה מבחינתך זה היה obvious, כמה היו פה התלבטויות, מה בעצם הוביל להחלטה?
טוב, בוא נתחיל מהסוף. באמת אני ממשיך בבני הרצליה, וזה הכי obvious מבחינתי שאפשר. זו מבחינתי האישית, אני מדבר רק מנקודת מבטי. שבחרתי להיות מאמן. אני חושב שצריך לעשות תהליך כדי להיות הכי טוב שאתה יכול. לאן זה יוביל אותי אני לא יודע, אבל לא על זה אנחנו מדברים. גם כשבחרתי להיות מאמן כדורסל, עוד לפני שהגעתי לכדורסל בוגרים, עברתי תהליך של אימון קבוצות נערים ואז נוער, ורק כשהרגשתי בשל לגמרי עברתי לבוגרים, וגם בבוגרים אז אימנתי ליגה ארצית בחלק מאיזשהו פרויקט מאוד מאוד מעניין שהיה בעמק חפר, ששילב בין שחקני נוער לשחקני בוגרים, ואחרי זה בליגה לאומית, בהתחלה עם קבוצה ללא שאיפות. אמנם עשינו שם עונה אדירה, והזכרת שהייתי מאמן העונה, אבל כשחתמתי שם אז הייתה קבוצה בעצם ללא הרבה שאיפות, ושרצתה להישאר בליגה ולתקוע יתד, ובאמת באותה עונה סיימנו במקום השני, והודחנו בסוף בחצי גמר, חצי גמר פלייאוף, ולא עלינו ליגה. ואחרי זה עברתי לקבוצה שהיו לה קצת יותר שאיפות, עם תקציב קצת יותר גדול בליגה לאומית, אבל זה עדיין ליגה לאומית. ואז אחרי רעננה חתמתי בליגת העל בבני הרצליה, שזה מועדון שיש לו שאיפות ויש לו רצונות, והוא מועדון עם מסורת, אבל הוא עדיין לא באחת הקבוצות הגדולות עם התקציבים הענקיים. ולכן, בגלל שאני מאמין בתהליך, ואני מאמין שלאט לאט אתה נהיה יותר ויותר טוב, אבל יש שלבים לכל דבר, מבחינתי זה היה ברור שאני רוצה להמשיך בבני הרצליה ולעשות עוד איזה קפיצת מדרגה, כי אנחנו באמת נשתתף במפעל אירופאי, בצ'מפיונס ליג, ב-BCL מה שנקרא, אני מניח שאתה עוד תשאל על זה ונדבר על זה. מובן מאליו עבורי להישאר בבני הרצליה.
צריך להגיד גם בשלב יחסית מוקדם, כלומר אפילו העונה בליגה עוד לא נגמרה, היו עוד הצעות, או היה לך אפילו בראש איזה what if, לא יודע, אפילו מועדון באירופה יפנה אליי, או שמבחינתך אפילו לא היה על מה לדבר גם אם היו פה עוד דברים.
לא, אני לא חושב שהיה על מה לדבר. בוא נתחיל מהסוף. היה חוזה ביני לבין בני הרצליה עם איזשהו סעיף יציאה. אני לא חושב שזה היה נכון, לא עבורי, אני לא אדבר בשמם, אבל כנראה שאני אפשר להסיק את זה מזה שהם רצו להמשיך את החוזה. עבורי זה לא היה נכון לעזוב את בני הרצליה. אני חושב שמצאתי שם מקום טוב, א', שמאמין בי, וב' ש... בוא נגיד את זה ככה, מעצם זה שהוא מאמין בי, אז הוא גם משתף איתי פעולה לדברים, לרצונות שלי, ועושה מאמצים שזה יקרה. אני לא חושב שזה נכון לעזוב מקום כזה, ולכן זה מבחינתי היה מובן מאליו שאני רוצה וצריך להישאר שם, ואני שמח מאוד שגם עבורם.
עכשיו, הזכרת את ליגת האלופות, אנחנו יכולים להגדיר את זה כסגור ורשמי, כן? שבני הרצליה בעונה הבאה בליגת האלופות.
כמובן, כמובן, המועדון כיוון לשם, מכוון לשם, מאוד רוצה לשחק שם ב-BCL, במסגרת האירופאית הזאת. בין אם נארח בארץ ובין אם לא, אנחנו נשחק ב-BCL סגור, נעול, כמו שאומרים.
קודם כל, אז כמובן, ככה, אתם תהיו פה חלק נרחב מהפודקאסט בעונה הבאה. אגב, כמו שהיה בעונה הראשונה, כשבני הרצליה הייתה בליגת האלופות, אז ככה, כיף גדול גם בשבילי. אני רוצה עדיין רגע לפני שככה אני מתקדם איתך לנושא הבא, להישאר איתך בעניין הזה גם של ליגת האלופות. יש כבר בשלב הזה איזושהי הגדרה של שאיפות, מטרות, או שרגע מחכים שהעונה תסתיים, תכניס אותנו קצת יותר לזה.
לא, אני לא חושב שזה קשור בזה שהעונה תסתיים. הגדרת מטרות ושאיפות, אני חושב שהיא צריכה לבוא להיות מלווה, א', באיזה דרג נשובץ. דרג, אנחנו מן הסתם לא נהיה דרג ראשון, דרג שני סיכויים נמוכים, דרג שלישי נקווה, ודרג רביעי נקווה שלא. אחרי זה, הגרלת הבתים. זאת אומרת שאתה יכול להיות מדורג בדרג שלישי ולקבל קבוצה, מה שנקרא, מהדרג הרביעי, אבל שהיא קבוצה מאוד מאוד איכותית, שמשתלבת בשלב הבתים דרך המוקדמות. אז אנחנו צריכים לבחון את קודם כל את הדרג שנשובץ, ואחרי זה את טיב הבית, או את טיב הקבוצות שאיתנו בבית, ורק אחרי זה נוכל להגדיר ממש מטרות ל-BCL. יש את המטרות הכלליות שאנחנו רוצים להיות קבוצה תחרותית. עוד דבר שלא נגענו בו, ואני מניח שגם נדבר עליו, זה גם איך אנחנו נצליח לבנות את הקבוצה. ורק אז להגדיר מטרות, כי להגדיר מטרות לפני שהקבוצה בנויה ואנחנו יודעים איזה שחקנים, זה גם לא יהיה חכם מדי.
אני מסכים איתך לגמרי, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר גם כשאנחנו ממש נתמקד פה במקרו לקראת העונה הבאה. דרך אגב, הזכרת את העניין של הקבוצה שמגיעה מהמוקדמות, זמן טוב להזכיר למאזיננו, שהוא ניקח המלגה ב-2022-2023, הגיע דרך בעצם המוקדמות למפעל הזה, והגיע שם עד לפיינל פור, ואנחנו יודעים מה הקבוצה הזאת גם שווה ועושה היום וגם אז. אז אני מסכים איתך לגמרי. אני, אגב, דעתי שהמפעל הזה הוא הרבה פעמים מאוד מאוד תלוי בהצטלבויות שאתה מקבל בהתחלה, בטח בשיטה שלו, אבל ניגע בזה עוד מעט. אני רוצה, לפני שאני מתחיל איתך קצת לדבר על העונה, כן להיכנס פה לעניין של בעצם שלך כמאמן. היה פה באחד הפרקים, בתחילת העונה, פרק 115, שהיה פה דיון שניהלנו על בעצם מה זה מאמן, או מה צריך להיות מאמן בכדורסל, ואני נתתי שם תזה, אני חושב, מעניינת, אבל מעניין אותי מאוד מה אתה אומר, שבעצם תפקיד המאמן, ומה שאתה ועוד הרבה מאמנים בליגה עושים, מורכב משני דברים. הוא מורכב מאחד, לאמן את השחקנים, לשפר ביצועים, לדאוג שהקבוצה, מה שנקרא, תתפקד באיזה סיסטם מסוים, לעבוד על כל הדברים, התקפה, הגנה, אבל מצד שני יש חלק שהוא לדעתי מנותק לגמרי, שהוא לנהל את המשחק, שזה מה שנקרא סוג של ממש אסטרטגיה, לדעת איזה קומבינציות לעשות, לדעת לצורך העניין מתי לקחת פסק זמן, מתי לעצור, מתי להחליף, ובעצם סוג של לדעת להשתמש נכון בשחקנים, ונקרא לזה בכלים שיש לך. עכשיו בעיניי זה לא בהכרח חייב להיות תפקיד אחד, ואולי יש פה איזה אפילו טעות היסטורית, שזה בעצם רק תפקיד אחד. שאלה שלי, קודם כל, אחד, האם אתה מסכים עם זה? האם אתה באמת חושב שיש או יכולה להיות הפרדה? ושתיים, גם איפה אתה מוצא את עצמך יותר? האם אתה יותר, נקרא לזה, מנהל המשחק, או יותר דווקא זה שמשפר את השחקנים?
אני חושב שיש עוד תפקידים, אני אנסה לפרק את זה בתשובה שלי שתהיה מפורטת, אבל אם אני יכול להתחיל מהסוף רגע, אז אני חושב שאם תיקח מאמן שהוא מנהל משחק מצוין ומאמן לאורך השבוע, בוא נגיד לא מצליח לבנות או לא מצליח או לא יודע לבנות שיטתיות דרך משחק, ואז השחקנים יכולים להפתיע אחד את השני, הוא לא יצליח. וההפך, בוא נגיד שהוא לא יכול להגיע לרמות המאוד מאוד גבוהות, ההפך זאת אומרת שיהיה מאמן שידע להטמיע שיטה וישפר את הביצועים של השחקנים ושל הקבוצה וינהל את המשחק לא כל כך טוב, אז ההפך הזה, הדוגמה הזאת שנתתי, אפשר להצליח, יכול להיות שהסיכויים הם פחותים, אבל אני חושב שהטמעת השיטתיות דרך משחק ולגרום לשחקנים או לקבוצה כשלמותה לא להפתיע אחד את השני ולדעת להתמודד עם סיטואציות שכולם יודעים איך מתמודדים עם סיטואציות, בין אם זה תרגיל של הקבוצה היריבה או בין אם זה סיטואציה שקורית, אני חושב שזה הדבר המהותי ביותר והקשה ביותר בתור מאמן כדורסל, וזה גם המפתח לקבוצות מנצחות. כי לבוא רק לנהל משחק, עוד פעם, זה חשוב מאוד, לא כולם יודעים, אני לא יכול, בטח ובטח שאני לא יעיד על עצמי, אבל אני חושב שמנהל משחק, טוב ככל שיהיה, לא יודע להטמיע שיטתיות, לא יודע לשפר ביצועים של הקבוצה, סיכוי גדול שהוא ייכשל, ולהפך, יש סיכוי להצליח.
אתה חושב אבל שזה באמת צריך להיות תפקיד אחד, או שיש פה כאילו נגיד קבוצה שתלך על משהו מפוצל, תביא מישהו שהוא מנהל משחק ומישהו שהוא מאמן ביצועים, זה יכול לעבוד דבר כזה?
אם אני עונה לך תשובה במה שנקרא מהמותן, אני חושב שלא, כי צריך להכיר את סגנונות ההגנה, וצריך להכיר את הטיפולים בכל מיני סיטואציות הגנתיות, וצריך לדעת לקרוא איזה תרגיל קוראים, או איזה תרגיל או מייעצים לרכז לקרוא, ואני אולי נגיע לזה, למילה לייעץ לרכז ולא לקבוע לו, אבל בסופו של דבר אני חושב שהדבר הזה צריך להיות של אותו אדם, מקצועי ככל הניתן.
בוא נגיע לזה עכשיו, אז לקטע הזה של לייעץ לרכז, ואולי גם לגבי הפילוסופיה, השיטה שלך לגבי המשחק, תכניס אותנו קצת יותר לזה באמת.
אוקיי, אז בואו נלך קודם כל למילה לייעץ לרכז. אני חושב שמבחינה התקפית, אם אתה בתור מאמן אתה תקבע לקבוצה כל פעם מה לשחק ואיזה דרך להתקיף, אני חושב שזה יפגע לשחקנים ביצירתיות, זה יפגע להם בכיף, וזה יפגע להם לא יודע אם להגדיר את זה ככה, בחוסר היכולת, או יפגע להם ביכולת להביא את הכישרון שלהם במידה מקסימלית לידי ביטוי. ואז אם ניקח את כל הדברים האלה שאמרתי, אז בעצם אם אני אקבע לקבוצה, אז אני יכול לפגוע לקבוצה ביעילות בהתקפה. ואם אני רוצה למקסם את היכולות של השחקנים שלי, אני צריך לתת להם איזושהי מידה של חופש בהתקפה, ולכן אני משתמש במילה לייעץ. אם אני קורא לרכז, שהוא בדרך כלל השחקן שמחליט מה משחקים בהתקפה, ואני מייעץ לו להתקיף את ההגנה של הקבוצה היריבה דרך הפוסט-אפ, דרך הגבוה שלנו, והוא יחשוב שלא, והוא יחליט שלא, אני לא אתעקש איתו על זה. אז אני אתן לו את החופש, כי ככה הוא יהיה מספיק יצירתי, הוא יבין כמובן שיש פה משהו שאני צריך לסמוך עליו, והוא צריך להיות טוב במה שהוא עושה, אבל בהנחה ויש לי שחקן טוב שמשחק אצלי בקבוצה, אני אשאף לתת לו את החופש לבוא לידי ביטוי בכמה וכמה נושאים במשחק. אחד מהם אצל הרכז זה קריאת הדרך להתקיף את הקבוצה היריבה. בנושא ההגנתי החשיבה שלי היא שונה בתכלית. בנושא ההגנתי החוקים, הכללים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. אנחנו צריכים לדעת כקבוצה איך אנחנו רוצים לטפל בתרגילים של הקבוצה היריבה, בסיטואציות, איך אנחנו רוצים לשמור על הסל שלנו מפני שחקנים יריבים שאנחנו יודעים את היכולות שלהם. שמה החופש לא צריך להיות קיים בכלל, כי חופש יכול להפתיע אחד את השני. בהתקפה אני אתן לכישרון להתעלות על פני על פני ההפתעה, נקרא לזה, בהיבט ההפתעתי, ובהגנה הפתעה כזאת שמפתיעים אחד את השני בעצם יכולה לגרום לאפשר לקבוצה היריבה לקלוע בצורה יותר קלה.
זה מעניין מאוד מה שאתה אומר עכשיו, מבחינת מה שהמילה המדוברת בהקשר של מאמנים, שיטה וכאלה, יש לך שיטה או שאתה, כמו שאמרת נגיד בפן ההתקפי, זה מאוד גם תלוי מי השחקנים ואתה יותר נגיד אוהב לאלתר.
אני חושב שאילתור זה לחובבנים. זאת אומרת, בשביל זה יש אימון, בשביל זה מתאמנים פעמיים ביום, לכל אורך השבוע, וככה בונים, סליחה, את השיטה. אז אילתור זה לא בשבילי. זה לא, אני חושב שזה לא לרמות, זה לא לרמות הגבוהות.
אז
פה
תכניס אותנו
ושם,
ככה
בסיטואציות
למה,
מסוימות,
תכניס אותנו למה באמת, נקרא לזה השיטה שלך.
אני לא חושב שיש שיטה שהיא שלי. כמובן שאני רוצה להגיד, אני לומד כל יום, כל היום, מהמון המון המון מאמנים שאני מעריך ואני מנסה ללמוד, ואם אפשר לגשת לחומרים מצולמים, להשתלמויות, אני רואה משחקים ומנסה ללמוד שיטות של קבוצות שאני מאוד מעריך, שזה פועל יוצא של מאמן שאני מעריך. אז אני חושב שאין לי שיטה היום שאני יכול לבוא ולהגיד, זאת השיטה שלי. אני כל הזמן לומד ואני כל הזמן מנסה לחדש. אני כן מאמין במשחק מהיר, אז עוד פעם, פועל יוצא של זה שאני מאמין במשחק מהיר, אז אני לא מנסה ללמוד ממאמנים שהקבוצות שלהם משחקות מהר. אז בפן ההתקפי אני מאוד מאוד מאמין במשחק מהיר, ואם אפשר לקרוא לזה השיטה שלי, אז נקרא לזה ככה. בפן ההגנתי, עוד פעם, זה לא שיטה שלי, אני מנסה שהקבוצות שלי יכתיבו את הקצב גם בפן ההגנתי. מה זאת אומרת? יש, אתה יכול לשמור כקבוצה יותר סולידי ולא ריסקי. אני חושב שאני בתור מאמן שומר קצת יותר ריסקי, קצת יותר עם סיכונים,
שזה אגב, מה זה אומר, נגיד
כדי,
להמר
כן.
יותר על חטיפות, יותר לחץ, דברים כאלה?
בדיוק, בדיוק, יותר לחץ, יותר רימון חטיפות, יותר התקפה של שני שחקנים על כדור, יותר להמר. עוד פעם, ההימור פה הוא, שזה נשמע שמישהו שומע שמאמן מהמר על זה בפן ההגנתי, אז הוא אומר, רגע, זה לא נכון, אז אולי כדאי ללכת לאופן יותר סולידי ואז הקבוצה תשמור יותר טוב. אני לא חושב שזה נוגד. זאת אומרת, בסיטואציות מסוימות כמובן שאתה צריך להיות סולידי ולשמור לפי הכללים ולהיות מאוד, בוא נגיד, לשמור על הסל באופן מאוד ברור ולא מסכן. ויש סיטואציות שאני חושב שקבוצה מאומנת עם משמעת שלא מפתיע אחד את השני, השחקנים לא מפתיעים אחד את השני. אם אתה לוקח סיכון, זה סיכון מחושב.
יפה, יפה, זה מעניין מאוד, ואני חושב גם עוד נרחיב על זה קצת יותר בהמשך, גם אולי לקראת הבנייה של העונה הבאה. אני רוצה רגע לחזור איתך אחורה, בוא נגיד גם למאזיננו, אנחנו את הפרק יעלה ביום ראשון, אבל אנחנו מקליטים אותו ביום שישי, ממש רגע לפני המשחק של מכבי תל אביב והפועל חולון, המשחק השני בחצי הגמר שיהיה בחולון. דיברת על זה, גם בהתחלה הזכרת את זה. כמה זה, אתה יודע, עכשיו מעסיק אותך, אתה יודע, מן הסתם אכזבה גדולה מאוד, אבל כמה זה באמת תופס אותך ביום-יום שאתם לא שם, כמה אתה חי את ה-what if הזה?
אני חי אותו כל שנייה עד שהעונה תיגמר, אבל, וזה אבל משמעותי, כשאני מסתכל או בוחן את התוצאה שאנחנו הפסדנו לחולון בפלייאוף 3-2, אני מסתכל דבר ראשון איך הקבוצה הגיעה באופן מנטלי למשחקים ולפלייאוף ככללותו. אני חושב שהגענו טוב, זאת אומרת לא הובסנו, גם ההפסדים היו צמודים. נכון שגם הניצחונות היו צמודים, אז מהבחינה המנטלית שאני בוחן את זה, הגענו טוב. מה לא היה טוב? השיטתיות שדיברתי עליה קודם, זאת אומרת, מה זאת אומרת שיטתיות? כולם אומרים לי, אתה משתמש במילה הזאת. שיטה זה בעצם דרך משחק או דרך התמודדות עם סיטואציה מסוימת, שהשחקנים בקבוצה שלנו לא מפתיעים אחד את השני. ואם נתקלים בסיטואציה, כולם יודעים להגיב בצורה דומה. שם זה היה חסר לי בפלייאוף, כי החלפנו שחקנים ונפצעו שחקנים, ושם הרגשתי שאנחנו ברמה מבחינת הכללים, חוקים, שיטתיות בעצם, לא אותה קבוצה ששיחקה לאורך כל העונה, וזה אכזב אותי, אבל זה לא דברים שהיו תלויים בי, או דרך אגב, או בכל אחד אחר מהשחקנים. זה דברים שפשוט נכפו עלינו, בין עם פציעות, בין עם כל מיני דברים אחרים, תקלות נקרא לזה אחרות. אז אני גאה באיך שהופענו, אני מאוד מרוצה מאיך שהופענו, אני מאוד מאוד מאוכזב מהתוצאה הסופית.
בוא נדבר קצת עוד מעט, אגב, נחזור לזה, אבל בואו נדבר קצת יותר במאקרו על העונה שלכם. התחלתם ככה בגביע ווינר, בבית עם נתניה וחיפה ורמת גן, ובעצם עשיתם שם 3-0, ניצחתם אפילו את הפועל ירושלים ברבע הגמר, הפסדתם לרמת גן בחצי הגמר, גביע המדינה גם, בעצם הגעתם עד לשלב חצי הגמר, ניצחתם ככה את חולון, אם אני זוכר נכון, ברבע, ואז הפסדתם להפועל ירושלים, עונה סדירה בליגה עם 15-11, אמרנו פלייאוף 3-2 להפועל חולון, מאזן עונתי של 22-16, כולל בכל המסגרות. איך אתה מגדיר את העונה הזאת, בטח ביחס לציפיות שהתחלתם? הצלחה, כישלון, אמצע?
לא, אני חושב שזאת עונה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד. לשחזר עונה כזאת יהיה קשה מאוד, אז אם
מה
אני
אגב
אומר
היו
את הדבר
הציפיות
הזה, שיהיה קשה
שהגעתם
מאוד.
בתחילת עונה, אם אתה יכול לשתף, מבחינת
אני
מטרות?
גם ברעיונות בתחילת העונה, אני חושב שעונה מוצלחת לקבוצה כמו בני הרצליה היא לנצח יותר משחקים מאשר היא הפסידה. ובדבר הזה עמדנו, ואז אמרתי, בעצם אם זה קורה בליגה בת 14 קבוצות, אז אתה גם תהיה בפלייאוף כמעט בוודאות. אני חושב שכל הקבוצות שהגיעו לפלייאוף היו במאזן חיובי, ומי שלא היה במאזן חיובי לא הגיע לפלייאוף, כמדומני, יכול להיות שאני טועה בהפסד או ניצחון לפה ולפה. אז זאת המטרה העיקרית שהייתה, שצערנו אותה ובאנו ולא פחדנו. ואמרנו שאנחנו רוצים לנצח יותר משחקים מאשר מפסידים. בגביע ווינר, בהתחלה, רצינו לעבור שלב בעצם, ולשחק בשלב השני של גביע ווינר. גם את זה הצלחנו. בגביע רצינו להיות שותפים, בשביל להשתתף ברבע גמר גביע, אתה צריך לסיים את הסיבוב הראשון במקומות 1-8, גם את זה הצלחנו להשיג. אחרי זה התווסף לזה ניצחון גדול מאוד על הפועל חולון ברבע הגמר. הגענו באמת לחצי גמר נגד הפועל ירושלים. גם שם הגענו מבחינה מנטלית טוב מאוד. היינו
דרך אגב, הייתם גם מאוד
מה
מאוד
שנקרא
קרובים.
כפסע. נכון, כפסע מהניצחון. לצערנו זה הפסדנו את המשחק בסופו של דבר, אבל אני מאוד גאה בתוצאות של השנה. אבל גם מאוד גאה בדרך.
עכשיו, דיברת קודם על דברים שאולי לא היו תלויים בכם, נכפו עלינו. אני רוצה לקחת אותך בעיניי לרגע שכן משנה לכם את העונה. וזה הרגע שג'ימי קלארק בעצם הולך למכבי תל אביב. תכניס אותנו יותר למה קורה שם בפנים מבחינתך. כי זה היה נדמה שבסיטואציה שנוצרה, כשאתם ביחד עם ג'ימי קלארק, אני אגיד, לכל הפחות אתם יכולים בטח להגיע לחצי הגמר, אבל אולי אפילו גם להיות תחרותיים שם. אולי גם אתם האמנתם שיהיה יותר. ועשה רושם, אני אומר במבט מבחוץ, אני לא יודע מה קרה מבפנים, זה מאוד מעניין אותי מה אתה תגיד, אבל שברגע שהוא יצא, אז כאילו קצת יצא גם אולי הרוח מהמפרשים. אז באמת, כי אני מבחינתי זה מהלך שמשנה את העונה, אז תסביר לי קצת יותר מה קורה שם.
אוקיי, אני אגיד את דבריי לאו דווקא בסדר כרונולוגי, בדיוק איך דברים קרו ולפי סדר חשיבותם, אבל אני אנסה להיות פתוח וכנה לגבי כל הדברים. הדבר הראשון שאני אומר, שלא בטוח שאם ג'ימי קלארק היה נשאר בקבוצה, היינו עוברים את הפועל חולון. אפשר לשער, אפשר לנחש, אפשר לחשוב, זה לא מבטיח שום דבר. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאמרתי שיש דברים שלא תלויים בנו, גם השחרור של ג'ימי קלארק לא תלוי בבני הרצליה. אנשים ישבו בבית ויגידו על מה הוא מדבר. זה בסופו של דבר יש לו חוזה, ובני הרצליה הייתה צריכה להסכים לשחרר את ג'ימי קלארק. שני דברים צריך חשוב וצריך להגיד אותם. אחד, הסכום הוא משנה את כל הסיטואציה. הסכום שמכבי תל אביב שילמה עבור שחרורו של ג'ימי קלארק מהקבוצה הוא סכום שבני הרצליה לא יכולה לוותר עליו בשום סיטואציה. זה לא סכום שהוא יפה, זה סכום שהוא עוזר לבנות את הקבוצה גם השנה הזאת, ואי אפשר לוותר עליו בקבוצה כמו בני הרצליה ביחס לתקציב. זה הדבר הראשון שחשוב להגיד אותו. אנשים נוטים לזלזל ואומרים, אז זה הכל כסף. זה לא בדיוק הכל כסף, זה כסף שלאדם רגיל הוא משנה חיים. אז גם את זה צריך להגיד, זה לא רק שזה כסף. הדבר השני ולא פחות חשוב, וזה מהיותי שחקן עבר, זה לא אומר שאני לא חושב על טובת המועדון, או ההנהלה לא חשבה על טובת המועדון. שחקן שהגיע אלינו מקולג' וקיבל הצעה להרוויח בערך פי 6 או פי 8 בקבוצת יורוליג שיכולה לקדם לו את הקריירה, ואתה אומר לו אל תעזוב והוא נשאר אצלך בקבוצה, אז נכון שמבחינת חוזית הוא מחויב, אבל יש פה גם נפש השחקן ויכולת הביצוע שלו וגם היכולת שלו להתמודד עם משברים עקב התסכול הזה, זה גם לא פשוט. אני דווקא לוקח את זה למקום של אני מאוד 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 גאה שלקחנו שחקן צעיר ודרך השיטת משחק ודרך הטיפול של המועדון בו הצלחנו לעזור לו להגיע ליורוליג. ואני אפתיע אתכם, אני לא יודע אם התכוונת לשאול על זה, אבל בוא נגיד שעוד שחקן אחד לפחות מסגל השחקנים השנה ישחק ביורוליג ואולי אף יותר. וזה משהו שלי בתור מאמן הוא מקור לגאווה, לקחת שחקנים צעירים או לא מוכרים שישחקו אצלי ולעזור להם להתקדם לרמת יורוליג, זה מקור לגאווה. אני לא חושב שהעזיבה של ג'ימי קלארק רק היא כשלעצמה פגעה לנו מאוד בעונה. פשוט נלוו אליה הרבה מאוד סיטואציות שגם הן לא תלויות בנו.
אגב, הזכרת פה שחקן שהולך, עוד אחד שהולך בעצם מהרצליה ליורוליג, מותר לדעת במי מדובר, או שאתה מעדיף, מה שנקרא, שלא לחשוף את השם
לא,
שלו?
זה לא, זה, זה, זה לא, זה לא שלי. א', אולי יהיה יותר מאחד. ב', זה לא שלי, ואני חושב שהחוזה עדיין לא חתום, אז
אין
נשאיר
בעיה.
את זה, אני מניח שזה יתפרסם בתקשורת ברגע שזה יצא, אבל זה מקור לגאווה. אבל עוד פעם אני חוזר, העזיבה של ג'ימי קלארק היא רק אירוע אחד ששינה לנו את העונה ופגע לנו בסיכויים להיות בחצי גמר הפלייאוף.
אז בוא באמת נדבר על, נקרא לזה, עוד אירועים, כי היה לך גם את אקסבייר סניט וקריס סילבה שלא היו בסוף, כמה זה פגע בכם?
מאוד, ויש עוד אירוע, עוד רגע, עוד שני אירועים שאני אדבר עליהם. ככה, בעצם ביום שג'ימי קלארק עבר למכבי תל אביב, אקסאביר סניד עבר בדיקת אולטרסאונד שקבעה שהוא בחוץ לחודשיים וחצי. זה משהו שלא לקחנו בחשבון, זה בא מיד 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 אחרי שג'ימי קלארק כבר חתם על החוזה. זאת אומרת שאתה שואל אותי, אולי אם היינו יודעים אז ג'ימי קלארק היה נשאר בקבוצה, אולי כן, אני לא יודע, למרות כל הדברים שציינתי, אבל זה קרה מיד אחרי. זה קרה בפגרת הנבחרות. המשכנו לשחק עוד שבועיים, ניצחנו משחקים בלי רכז טבעי. עומר בן דוד נפצע בצורה, לא רוצה להגיד חמורה כי הוא הצליח להיות על המגרש, אבל גם לא קלה. זאת אומרת, זה הצריך ממנו לקחת כדורים נוגדי כאב על בסיס יומיומי, וזה פגע לו ביכולת, ואז בעצם נשארנו בלי רכז טבעי. 3 שבועות אחרי זה, קריס סילבה נפצע, קרע את האמסטרינג. פציעה שקורית, יכולה לקרות, אבל היא השאירה אותנו בלי הגבוה הדומיננטי, וזה, אני חושב שזה היה מאוד מאוד משמעותי, ואני מחבר את זה לשיטה ולכללים ולחוקים, כי אנחנו שיחקנו בצורה מסוימת מאוד, עם גבוה שיכול לעשות דברים מסוימים. בכלל לא תחרות אם הוא יותר טוב או פחות טוב מצ'יננו אונאקווה שהגיע אחרי זה, אבל הוא שיחק בצורה שונה. אז תקופה שיחקנו, או תקופה 5-6 שבועות שיחקנו בלי רכז, בלי רכז זר, ברגע שקלארק עזב. עומר בן דוד נפצע, זה היה מאחורי הקלעים, זה פגע גם בנו אבל גם קצת קצת לא ביכולת, שהוא לא הצליח להפיק מעצמו את המיטב, ואז קריס סילבה נפצע, ועוד שני דברים שפחות מדברים עליהם, שלדעתי הם מאוד מאוד חשובים. אחד, איתן בורג לא סירק את ארבעת המשחקים הראשונים בפלייאוף, שזה היה מאוד 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 חשוב לנו, כי איתן בורג גם הוביל את הכדור, וגם היה סקורר בצורה טובה מאוד עבור הקבוצה שלנו, הוא גם לקח החלטות, הוא גם שומר מעולה, והוא נפצע ושחקנו בעצם בלעדיו, ובמשחק האחרון שכבר הובילו עלינו וחזרנו להוביל, שלו לוגשי גם הוא קרא את שריר הירך האחורי ברבע השני, ואני חושב שכל הדברים האלו פגעו לנו מאוד ביכולת, ואף על פי כן הצלחנו להגיע למשחק צמוד, משחק חמישי, בזה אני נורא גאה, נורא נורא מאוכזב על התוצאה הסופית.
עכשיו, צריך להגיד, אחרי, אולי תוך כדי הדברים שקורים לכם, אתם מצרפים את מרקל ג'ונסון ואלייג'ה סטויארט ואת צ'יניאנו אונואקו. קודם כל, על פניו זה מרשים, כלומר, אתה יודע, אתה לא, כמו שציינת, אתה לא, נגיד, מכבי תל אביב, עדיין אתם מצליחים לצרף שלושה שחקנים משמעותיים באמצע העונה, כמה זה היה קשה?
זה היה קשה מאוד, אבל פה אני חייב רגע לעשות איזה פאוז ולהגיד שפו, אני לא משתמש במילה הזאת בכלל, אבל באמת שפו גדול להנהלה של בני הרצליה, שאקסאביה סנין נפצע ו10 ימים אחרי זה עלה ג'י סטוארט נחת פה. נכון שאת מרקל ג'ונסון לקח זמן להביא, חיכינו לו באמת 5.5 שבועות, וקריס סילבה אחרי שהוא נפצע 3 שבועות אחרי זה הגיע צ'יננו אונאקווה. השחקנים שנחתו במקום השחקנים שנפצעו למעט איתן בורג היו שחקנים מאוד איכותיים, וזה כבוד גדול להנהלה של בני הרצליה ולמי שמנהל את זה, כמובן שזה אלדד אקוניס. זה היה מבחינתי דבר גדול מאוד, והשאיר לנו סיכוי. השחקנים לכשעצמם שחקנים מעולים, איכותיים, ולכן גם השארנו את אלייג'ה סטוארט לשנה הבאה, אבל הם היו שחקנים איכותיים מבלי להתאמן אחד עם השני מספיק על מנת לדעת לטפל או לשחק בשיטה אוטומטית נגד סיטואציות מסוימות שהקבוצה בני הרצליה נתקלה בהם, או אנחנו, ואז זה פגע גם להם ביכולת. אבל זה שהם נחתו פה והצטרפו לקבוצה זה דבר גדול, כמו שאמרת, זה לא תקציב כמו של מכבי תל אביב, הקבוצה לא שיחקה באירופה באותה תקופה, להנחית זרים כאלה איכותיים בבני הרצליה זה דבר אדיר.
דרך אגב, בכל אחת מהמהלכים האלה, כמה, בכל אחד מהמהלכים, כמה אתה באמת מעורב? סתם, אני, אתה יודע, שאלה שתמיד עולה, נגיד בנושא של אונואקו, שחקן שכבר היה בהרצליה, ואגב, בעוד, בפועל תל אביב, כמה זה, נגיד, כאילו היה, נקרא לזה הדבר הטבעי המערכתי, או כמה באמת זו גם בחירה שלך, שאתה אומר, אם יש אופציה להביא את אונואקו, אני רוצה אותו.
אתה ציינת את זה במשפט האחרון, אם יש אופציה בוא נביא שחקן איכותי לכל הדעות. נכון, הוא הגיע כבד מעל המשקל שהוא צריך להיות בו, ונכון, הוא הגיע לא בכושר, אבל עדיין שחקן איכותי. בוא נגיד שבנקודת נקודת ההחלטה הוא השחקן הכי טוב שיכולנו להביא.
עכשיו, אתה יודע, בואו נתקדם גם קצת לכיוון העונה הבאה, נתחיל ככה. אני ככה רוצה רגע לעשות זום אאוט, כי אם אני לוקח את כל מה שנגיד אמרת עד עכשיו, יושב, אני לא יודע, האוהד הממוצע של בני הרצליה, ואני מניח שאולי בשלב הזה הוא כן גם שואל את עצמו, מה בעצם המטרות של הקבוצה שלי? כלומר, האם היא קבוצה שכן יכולה ללכת עד הסוף, ואפילו נקרא לזה לתת לי לחיות את החלום, גם עם הסיכויים מאוד מאוד קטנים של תואר, אפילו לא גביע, אפילו, אתה יודע, התארים באמת הגדולים של אליפות, אפילו עונה הבאה אולי תואר אירופי, עוד פעם, גם אם באמת זה סיכויים קטנים, אבל שהיא כן משאירה לי את, נקרא לזה, את הניצוץ, את החלום, או שזו קבוצה שהמטרה שלה יותר להתחרות, להשתתף, אבל שאפילו אין את החלום הזה באמת, שאיזשהו אופן, אתה יודע, להגיע באמת עד לרגעים הכי הכי גדולים. מה, אגב, זה גם הבמה שלך אולי מול האוהדים של הקבוצה לקראת העונה הבאה, מה זאת בני הרצליה מבחינת השאיפות האלה? איפה אתה שם אותה?
אני חושב שאני אתחיל עם משהו שקצת יעיד על השאיפות ועל המטרות. אחרי שהודחנו נגד הפועל חולון בפלייאוף, אז סוף סוף ישנתי לילה, וזה בערך הלילה האחרון שישנתי מאז, כי מהרגע הזה התחלנו לבנות את הקבוצה לשנה הבאה. אנחנו, כמו שאמרתי, אני חושב שקבוצה שהיא בתקציב של הרצליה, ובממדים של הרצליה, אם היא תנצח יותר מאשר היא תפסיד, אז יקרו דברים טובים, גם המיקום בטבלה וגם באירופה. עכשיו לבוא ולהגיד אנחנו רוצים תואר, זה דבר שהוא לא נכון, הוא לא נכון להגיד אותו, כי אנחנו לא יודעים איך הקבוצה תיבנה בסוף, אנחנו יודעים למה אנחנו מכוונים, לא הכל תלוי בנו, וצריך גם
אבל חייב
לראות
רגע,
את היריבות.
אני רגע רק רוצה לעשות פאוז וחייב לשאול, נגיד שמגיע שחקן, או כשאתם מנסים להביא שחקן, ואני מניח שאתה מדבר איתו, מה בעצם, במרכאות אני אגיד, אתם מוכרים לו מבחינת השאיפות של הקבוצה? כי אני מניח שאתה יודע, שחקנים יבואו ויגידו, אנחנו רוצים את החלום הזה, אנחנו רוצים או שלא. איך אתה מסתכל על זה?
אני חושב שכל מי שמתעסק בספורט ברמות הגבוהות חייב שיהיה לו את החלום הזה. אני, ולראיה איך שהקבוצה שלנו שיחקה גם נגד הקבוצות הגדולות נקרא לזה. את הפועל ירושלים ניצחנו פעמיים, את מכבי תל אביב ניצחנו פעם אחת, גם הפועל חולון שזה תקציבים שגבוהים משלנו בהרבה מאוד, וגם את מכבי רמת גן ניצחנו ולא פעם, והדחנו אותה מגביע המדינה. אני חושב שאנחנו נאפשר לאוהדים שלנו וגם לעצמנו לחלום. הצורה שבה התחלנו לבנות את הקבוצה, להחתים את אלייג'ה סטוארט, שזה שחקן ברמה גבוהה מאוד, שיש לו הצעות ויש לו ביקוש בקבוצות הגדולות של אירופה, עצם זה שהוא בקבוצה זה כבר משקף את המטרות שלנו, ואנחנו נמשיך, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה מול שחקנים, מול סוכנים, מול בסקאוטינג, כל הדברים האלה על מנת לבנות פה קבוצה חזקה שתוכל לחלום. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר ושואל. אני חושב שמי ששואף ורוצה להיות ברמות הגבוהות בספורט חייב לחלום. זה לא אומר שאם החלום לא מתגשם אז יש כישלון, אבל חייבים לחלום.
עכשיו בוא באמת תעשה לנו סדר מבחינת הסגל שיש לך כרגע לעונה הבאה, מי בעצם הזכרת את סטויארט, אבל מי עוד השחקנים שאנחנו יכולים להגיד בוודאות שהם ממשיכים איתך לעוד שנה?
תראה, בוודאות אי אפשר להגיד שום דבר, כי זה ספורט. אני יכול להגיד למי יש חוזים, ומי, אני אפילו לא רוצה להגיד עתיד להישאר, כי דברים פשוט קורים. שחקנים כמו שג'ימי קלארק, היית שואל אותו ב-15 לדצמבר איפה הוא משחק, הוא היה אומר לך בבני הרצליה, היית שואל אותו אתה נשאר בבני הרצליה עד סוף השנה, הוא היה שואל אותך למה לא, וב-16 לדצמבר הוא כבר היה שחקן מכבי תל אביב. דברים דינמיים בספורט, יש כל מיני דברים שקורים גם אצל השחקנים, גם בצוות. בגדול אלייג'ה סטוארט חתום, דשון פרנסיס חתום, שלו לוגאשי חתום, שחקנים צעירים חתומים, יש שם כל מיני, אלון מיכאלי חתום. אני לא רוצה להיכנס בדיוק לסיטואציות של כל חוזה, אבל אלה שחקנים, עומר בן דוד גם עם חוזה, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בהמשכיות, מה יוליד יום קשה לי להבטיח, ואני לא רוצה שישמעו את הפודקאסט המדהים הזה בעיניי, ואז יגידו, יהוא אמר שאלון מיכאלי בקבוצה או שאלייג'ה סטוארט בקבוצה, ואז 3 ימים אחרי זה יצאו בפרסום שאולימפיאקוס הציעו לאלייג'ה סטוארט חוזה של 4 מיליון דולר ושילמו להרצליה ביי-אוט שאי אפשר לוותר עליו, ואז אני אצא לא דובר אמת. הספורט הוא דינמי, כרגע השחקנים האלה חתומים, אנחנו רוצים שכמה שיותר שחקנים ימשיכו משנה שעברה, אנחנו עושים כל שביכולתנו שזה יקרה, לא כל הדברים תלויים בנו.
מובן לחלוטין. אז אגב, נשמע גם מהדברים שאתה אומר שיש פה גם הרבה מאוד אולי ואקום לשחקנים חדשים, וזה אולי גם זמן קצת, אתה יודע, להכניס את הדמות של באמת אלדד אקוניס. תדבר איתי רגע מבחינת איך שאתם בונים את הקבוצה, איך זה עובד, מי מציע את השחקנים, מי בוחר את ההחלטות, מה בדיוק אתם מחפשים, תכניס אותנו קצת יותר לזה.
אוקיי, אני אתחיל מהסוף. אלדד עובד ימים ולילות על מנת, ואני מדבר רק בקטע המקצועי, כמובן שהוא עובד ימים ולילות גם על דברים אחרים בקבוצה. ימים ולילות כדי להביא את השחקנים הכי איכותיים והכי טובים שהוא יכול, שהקבוצה יכולה, שהמועדון יכול. מי מעלה את שמות השחקנים? אני חושב שזה גם אלדד וגם אני בשיתוף פעולה. בכל מקרה, אלדד לא קובע לי כלום. אני אומר את זה דווקא לזכותו ולא לטובתי. זה לא שאני מעצים את המעמד שלי בבני הרצליה. הוא מציע, הוא אומר את דעתו, אבל הוא לא רוצה להכתים, וזה הוא לטענתו, ואני גם יודע את זה מבדיקות שדיברתי עם מאמנים שעבדו בבני הרצליה. הוא לא קובע למאמן בשורה התחתונה ששחקן כזה יגיע אם המאמן לא מעוניין בשירותיו. אז הוא יכול להעלות שם לשולחן, ואני אגיד שאני מאוד מרוצה מהנכונות להחתים את אותו שחקן, ואז יעשו מאמצים להחתים, ואם יהיה שחקן, והיו מקרים כאלה שאלדד העלה את האופציה של שחקן כזה או אחר, ואני שללתי אותה, והוא עבר הלאה. לא, עוד פעם, אני מספר את זה ועונה, לא כדי להעצים את מעמדי, אלא כדי להחמיא לו, כי לפעמים יש סיטואציות בתקשורת, בגלל שאלדד אקוניס הוא יושב ראש מתערב, וגם מעורב, וגם קובע, וגם מייעץ, וגם מקצוען, יש נטייה לחשוב שהוא קובע את הכל והוא עובד לבד והמאמן בא רק מגיע ומאמן. לא כך הדבר. א', אולי זה היה כיף כי אז הייתי קצת ישן בלילות, אבל לא כך הדבר. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אנחנו מדברים על כל שחקן שעולה כאופציה. בסופו של דבר מתקבלת החלטה משותפת. אלדד מאוד מעריך אותי כמאמן. אני יודע את זה גם מהמאמנים שימנו לפניי. לא, הוא לא כופה דעתו, הוא כן אומר אותה, הוא כן, אם אתה לא מסכים אז הוא ינסה לשכנע אותך, אבל לפחות בניסיון האישי שלי משנה שעברה, וקצת ממה שהתחלנו לבנות השנה, בשחקנים מסוימים שדעתי הייתה נחרצת, גם לאחר הניסוי של אלדד, הניסיון של אלדד לשכנע, בשחקנים שלא רציתי, לא נוהל איתם אפילו משא ומתן. אז ככה אנחנו בונים את הקבוצה בעצם בשיתוף פעולה די מלא.
עכשיו, זה הכל רק אתה והוא, או שיש פה עוד אנשים, לא יודע, סקאוטים, דברים נוספים שמעורבים בדברים האלה?
יש אנשים שאלדד מתייעץ איתם, יש אנשים שאני מתייעץ איתם, כמובן שסוכנים זה חלק מהכל. יש מאמני עבר של שחקנים מסוימים, זאת אומרת אנחנו בודקים שחקן שעולה לשולחן, אז מן הסתם בודקים גם את הרקע שלו ואיך הוא מתנהג ואת ה-work ethic שלו, איך הוא אוהב לעבוד, איך הוא מתאמן, לא רק על פי סטטיסטיקה. אבל לשאלתך איך השחקנים עולים למה שנקרא השם שלהם עולה כאופציה להחתים, אז זה גם אלדד וגם אני וגם סוכנים וגם אפשר לקרוא להם יועצים, אבל זה בסופו של דבר קולגות שלי או אנשים שאוהבים כדורסל שהמליצו על שחקן כזה או אחר. אני חושב שיש פה הרבה מעורבים, אבל השורה התחתונה
אין
היא
לכם אבל אגב איזה נגיד סקאוט או מחלק, כאילו זה נשמע כאילו זה רק אתה כאילו ואלדד עם עוד בעצם אנשים שמייעצים, נכון? אין פה עוד איזה ממש בעלי תפקידים ראשונים.
אז עוד פעם זה נשמע מאוד מאוד קל, אבל אלדד באמת, אני יודע שזה נשמע קלישאתי, אבל הוא באמת עובד ימים ולילות, ואנחנו גם תוך כדי השנה עוקבים אחרי שחקנים שאולי יהיו פוטנציאליים לשנה אחרי זה. יש פה רשימות, יש פה מעקב מאוד 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 מקצועי, מאוד סזיפי, ולדעתי גם מאוד איכותי, ולכן הצלחנו להביא שחקנים איכותיים שנה שעברה. זה לא רק יד הגורל.
לא, זה אגב, ללא ספק, בני הרצליה לאורך השנים ידועה בהבאה של שחקנים מצוינים. אתה יודע, אני לא אתחיל למנות פה את כל הרשימה, אבל היו המון שחקנים שגם הגיעו ליורוליג, לי עכשיו, אתה יודע, בשלוף עולה שון ג'יימס ודנסטון, ויש באמת עוד המון המון שחקנים, ששוב, הרשימה פה היא מאוד מאוד ארוכה. קח אותי בעצם למה אתם מחפשים. כלומר, אם אני עכשיו שחקן כדורסל, אולי קצת יש לי ניסיון בכדורסל האירופי, ואני רוצה להיות שחקן בבני הרצליה, מה אני בעצם צריך שיהיה לי, גם אולי מבחינת תכונות, גם מבחינת סט יכולות, מה אתם מחפשים?
קשה לענות על השאלה הזאת בשלמותה. אני יכול להגיד לך בכלליות שאני מחפש איזון בקבוצה. זה יכול להיות איזון גילאי, זאת אומרת, החתמתי שלושה שחקנים צעירים, אני לא אחתים את הרביעי, חמישי, שישי גם צעירים. אם תבדוק את הנתוני גילאים אצלנו, אז היינו מאוזנים. מפרדי בורדיון, שהוא, בוא נקרא לזה שחקן מנוסה וטרן בליגה שלנו, ואיתן בורג שהוא שחקן שנה שנייה בליגה שלנו, וגם היו כאלה שנה ראשונה, הם פשוט יותר מבוגרים בגיל, ולכן ציינתי את איתן בורג. בוא נקרא לזה אלון מיכאלי בן 19. האיזון צריך להיות גם בתפקידים, זאת אומרת, אני לא אחתים ארבעה רכזים, ואני לא אחתים ארבעה סנטרים, אז צריך להיות גם איזון בזה. עכשיו, יש שחקנים זרים בעיקר שאתה רוצה שיוכלו לשחק בשתי עמדות. ג'ון מיקס שיחק בעמדה מספר 4 אבל גם בעמדה מספר 3. ג'ימי קלארק שיחק בעמדה מספר 1 רוב הדקות, אבל שעומר בן דוד שיחק, הוא שיחק גם בעמדה מספר 2. כנ"ל עוד ועוד שחקנים, ג'וש אולי יכל לשחק בעמדה מספר 4 ויכל לשחק 5. זאת אומרת שאנחנו רוצים שחקנים שהם יכולים לשחק ביותר מעמדה אחת, אנחנו רוצים שהם יהיו שומרים טובים, אנחנו רוצים שיהיה להם כישרון בהתקפה. לי זה מאוד חשוב, לי זה מאוד חשוב, כי השיטה שלי מבוססת על חופש בהתקפה, ואז כישרון זה אחד מהדרכים הכי, בוא נגיד, יעילות להביא את החופש הזה. אז קשה לי לענות על זה נשמע תשובה כללית מדי, אבל היא כרגע היא כללית.
לא, לדעתי, אגב, אני הבנתי בדיוק לאן אתה חותר. כמה, אגב, נגיד, משהו כמו שנקרא לו ניסיון אירופי, משחק פה תפקיד מבחינתך? זה יתרון, זה חיסרון?
שוב פעם, בקבוצה אנחנו נצטרך שחקנים שיש להם ניסיון אירופאי. דרך אגב, ניסיון אירופאי גם בקבוצות ששיחקו באירופה, נגיד ניתן דוגמה שג'ימי קלארק הגיע ללא ניסיון באירופה, זה ניסיון אירופה, אבל אנחנו נרצה גם שחקנים שגם שיחקו במפעלים אירופאים, או BCL או יורו קאפ, אם נצליח להחתים שחקן יורו ליג אז מה טוב, אבל גם לשם, גם בהיבט הזה אנחנו נשאף לאיזון, אנחנו לא נרצה רק שחקנים שאין להם ניסיון או אירופאי או במפעל אירופאי. אנחנו לא נרצה רק שחקנים צעירים, ואנחנו גם לא נרצה רק וטרנים. אנחנו לא נרצה רק להחתים שמונה שחקנים, שזה כלל, או דבר שאנחנו נגיד שזה הדבר המשמעותי ביותר, ואנחנו נרצה שכל השחקנים שלנו יהיה להם ניסיון במפעל אירופאי. גם לשם אנחנו לא שואפים. אנחנו רוצים שיהיה איזון. זה מילת המפתח עבורי בבניית קבוצה.
אבל סתם מעניין אותי, נגיד עכשיו, לא יודע, יהיה לכם שחקן שנגיד שיחק רק במכללות אפילו, בסדר? צעיר יחסית בתחילת דרכו, אפילו עוד לא שיחק בקבוצה באירופה או קבוצה מקצוענית שהיא יותר מהמכללות, אבל אתם מאמינים בסט היכולות שלו. האם מבחינתך זה כאילו משהו שהוא נגיד לג'יט? כלומר, שלמרות שאין לו ניסיון ואין לו זה משהו שאתה היית מעז ללכת עליו, אם בעיניך הוא היה מספיק טוב מבחינת סט היכולות?
אני מיד אענה שזה כמובן לג'יט, אבל אני רוצה להתחיל בזה שכולם יכולים להגיד, יכול לשבת מאמן בפודקאסט כזה או אחר, ולהגיד, כן, אני מוכן, אבל הוא לא, לעולם לא יעשה את זה. אז אני חושב שזה גם משהו שצריך לבוא ולהגיד, אנחנו כבר עשינו את זה שנה שעברה עם ג'ימי קלארק, ונתנו להיות רכז ראשון ללא ניסיון אירופאי. אז כמובן שזה בא לידי, בא בחשבון, אבל אנחנו נרצה שהשחקן, לדוגמה, השני, שישחק איתו באותה עמדה, יהיה יותר מנוסה. אנחנו נרצה שיהיה בקבוצה גם שחקנים מנוסים. זאת אומרת, אנחנו לא נחתים עכשיו 5 זרים או 4 זרים שבאים מהקולג' ואז אין לכולם ניסיון. אנחנו ננסה למצוא איזון.
איזון, ודרך אגב גם מגוון, נכון? אם אני מבין מדבריך, זה גם מאוד חשוב לך, שיהיה לך גם את המגוון בין השחקנים, בין האופציות.
כמובן, כי המגוון בעצם יוצר את האיזון. אם אתה בונה קבוצה מגוונת שיכולה להתקיף דרך הפוסט-אפ ודרך כליאה ודרך הדירה ודרך מסירה, אז זה בעצם יוצר לך את האיזון בין השחקנים. קבוצה שיכולה להתקיף רק בדרך היכולות האתלטיות שלה, היא לא קבוצה מאוזנת, היא קבוצה שיכולה להתקיף רק דרך היכולות האתלטיות שלה. זה המשמעות מבחינתי שאני אומר איזון, זה ההסבר למילה איזון. אנחנו רוצים שיהיה לנו הכל מהכל.
עכשיו
שחקנים צעירים, שחקנים מנוסים, ישראלים שיכולים לעשות X וישראלים שיכולים לעשות Y וקומבו גארד שיכול לחדור ויכול לקלוע ורכז שיכול לעשות דברים מסוימים ורכז שני שיכול להשלים אותו בצורות שונות ומשונות. אז ההשלמה של שחקן כזה או אחר לפאזל זה בעצם המשמעות שאני אומר איזון, כי לפעמים מישהו יכול לשבת ולהבין, אני לא מבין מה, להגיד, אני לא מבין מה זה איזון. אז אני מנסה להסביר את זה בכל מיני דרכים.
עכשיו, מבחינת תקציב, מה שאתה יכול לשתף אותנו, הוא יותר גבוה הולך להיות מהעונה הקודמת, אותו סדר גודל פחות.
אני לא יודע, אני יודע מה הרצון. סביב בני הרצליה עובדים הרבה אנשים שהמטרה שלהם היא להגדיל את התקציב. כמובן שיש פה את המינהלת ויש פה את עיריית הרצליה שהיא נותנת מעל ומעבר וראויה להערכה. לא מעל ומעבר, נותנת וראויה להערכה, אני מתקן. ויש פה ספונסרים חדשים וישנים שאנחנו מאוד מאוד מעריכים אותם והם חלק מהתרבות של בני הרצליה. אני יודע שבמועדון עושים הכל כדי להגדיל את התקציב, אני לא יודע על איזה סכומים מדובר, אני גם לא רוצה לצאת בהצהרות, אני לא חושב או אני מקווה שהתקציב לא יהיה יותר נמוך משנה שעברה ואף יהיה יותר גבוה.
יפה, אני חושב שזה זמן טוב גם להתקדם קצת יותר לחלק של המקרו, נקרא לזה, על המועדון. עוד מעט אני אגע גם בעניין של האולם הביתי, אבל קח אותי רגע לחוויה שלך, כמי שעומד על הקווים, מבחינת אוהדי בני הרצליה, מבחינת החיבור שיש בעצם ביניכם, בין הקבוצה לאוהדים, כמה חשוב לכם שנגיד האולם יהיה מלא וגדוש במשחקים, כמה אתם גם מרגישים את ההייפ סביבכם בתוך העיר? תשתף אותנו קצת בדברים האלה.
אז ככה, קודם כל עם ההצלחות בהייפ שדיברת עליו, אני חושב שהקבוצה הייתה מדוברת כמעט בכל בית קפה ובכל מסעדה בעיר, הרגשנו את זה, הרגשנו את האהבה של האנשים, של מי שהספורט חשוב להם, זה לגבי העיר, בוא נגיד ככללותה. לגבי האוהדים הספציפיים שלנו, אני חושב שהקומץ גדל, עם ההצלחה, אני עדיין מקווה שהוא ימשיך לגדול, זה מאוד חשוב לקבוצה, שהקומץ האוהדים, נקרא לזה, בישראל קוראים לזה השרופים, שהולכים אחרי הקבוצה לכל מקום, ימשיך לגדול. אוהדים מסורים, הרגשנו את התמיכה שלהם. אני חושב שזה מאוד חשוב למערכת, זה לשחקנים חשוב, זה למאמנים, להנהלה, וכל הכבוד לאוהדים האהובים שלנו שליוו אותנו לכל אורך השנה. לגבי האולם, אני חושב שגם בעיריית הרצליה מבינים שלקבוצה הזאת יש צורך, וגם לעיר עצמה יש צורך במתקן שיכבד את הקבוצה ויכבד את העיר, ואולם היובל הוא נוסטלגי והוא מוערך, אבל צריך היכל יותר גדול, או היכל ולא אולם. אני חושב שנעשים הרבה מאמצים, אני לא רוצה להגיד את זה, אני לא מתעסק בזה ביום יום, אבל ממה שאני שומע נעשים מאמצים גדולים מאוד להתחיל לבנות היכל גדול בהקדם. מגויסים לזה הרבה מאוד אנשים, כמובן שעיריית הרצליה. אני חושב שזה יהיה דבר שיכול לקדם את הקבוצה הזאת, לא שלב אחד, אלא כמה שלבים קדימה.
עכשיו, זה בעתיד,
זה
כמובן.
בגדול מה שיש לי.
כן, עכשיו, לא, אני אומר, זה כמובן תכנון לעתיד, והוא תכנון חשוב וראוי מאוד, אבל מעניין אותי, תודה, עכשיו נסתכל רגע לקראת העונה הבאה, בטח בליגה, כי יש המון המון ביקורות סביב האולם, שלא מגיעות מתוך בני הרצליה, שמגיעות מקבוצות אחרות לפעמים, שאולי הולכות ומשחקות שם, הרבה פעמים מאוהדים של קבוצות אחרות, אולי שאין להם מספיק כרטיסים וכולי, אבל לך כיהוב ולכם כקבוצה, כמה באמת נוח לשחק באולם הזה, כמה כיף לשחק באולם הזה, כמה אתם רוצים להמשיך באולם הזה, או שאולי גם נשקלות חלופות שבאות מכם?
תראה, אני אתחיל מהדברים הפשוטים מאוד. המנהל אולם והעובדים של האולם הם אנשים ידידותיים שהקבוצה חשובה להם ומסבירי פנים, אז לנו בתור צוות ובתור קבוצה בני הרצליה מאוד נעים וחם ומשפחתי באולם. אז בחוויית נקרא לזה חוויית המשתמש היומיומית, מאוד כיף לנו ומאוד נעים לנו. ואנחנו מרגישים שהאנשים שמנהלים את האולם ומתחזקים אותו הם לטובתנו, הם מבינים את הצרכים שלנו, אז חוויה הזאת היא טובה. מתי החוויה הזאת היא הופכת להיות פחות, בוא נגיד, של הרמה הגבוהה, שיש משחקים שאפשר להכניס עוד קהל ואין מספיק מקום, והאולם הוא לא מספיק גדול, ואולי הוא לא מספיק חדשני, אז אתה תמיד רוצה שהפסיליטיז שלך בעצם יהיו ברמה הכי גבוהה, ואנחנו לא. אבל בחוויה שלנו היומיומית ובמשחקים מאוד נעים לנו, ביתי לנו, משפחתי לנו, כל המילים הטובות לאולם. כמובן, ואני חוזר על זה, כמובן שאם רוצים להגיע לרמה עוד יותר גבוהה, צריך מתקן. אפילו אני לא רוצה להשתמש במילה ראוי, כי היכל היובל או אולם היובל הוא מתקן ראוי, פשוט הוא של פעם. כמות האנשים בהרצליה גדלה, כמות האוהדים גדלה, כמות האוהדים, אוהדי ספורט בכלל במדינת ישראל גדלה. ואם אתה רוצה לארח קבוצה עם בסיס אוהדים גדול, וגם ששלנו יגדל, אז אתה צריך אולם יותר גדול. אבל זה לא בחוויית המשתמש היומיומית.
שאלה, אבל כמה זה נגיד משהו שגם אולי תילחמו עליו, אם אחר תבוא לך המנהלת ותגיד, אי אפשר לשחק באולם הזה, זה משהו שמבחינתכם אתם תצאו נגיד למאבק, או שאתם מה שנקרא תקבלו את זה בהבנה?
אתה שואל אותי שאלות שפחות נוגעות אליי. אני לא יודע מה ההסכם של בני הרצליה עם המנהלת. אני יודע שבני הרצליה מאוד מאוד רוצים שיהיה אולם, ואני מניח שאם הם יתחילו לעבוד עליו, אז המינהלת תראה את זה כדבר חיובי, ואז אולי לא תהיה בעיה להמשיך לשחק באולם הזה. אני יכול להגיד לך שבאירופה יש תנאים מגבילים, ואם וכאשר האירוח ב-BCL יחזור לישראל, מן הסתם זה יהיה יחד עם הקבוצות ביורוקאפ וביורוליג, אז אנחנו לא נוכל לארח בהרצליה, ואנחנו נצטרך לבחור אולם שיש בו 2,500 מקומות ישיבה, ועוד דברים, חדרי ספח, חדרי הלבשה, חדר שופטים, ואז אנחנו נצטרך לבחור אולם אחר, שגם לזה הקבוצה מוכנה לגמרי. אני חוזר לשאלה בתחילת הרעיון, האם אנחנו בוודאות נשחק ב-BCL? תשובה היא כן, אלא אם כן האיחוד האירופאי ישעה את כל הקבוצות הישראליות מאירופה, חלילה וחס.
כן, כמובן נקווה שזה לא יקרה ושהמשחקים יחזרו כמה שיותר מהר לישראל. נזכיר אגב למאזיננו, כשבני הרצליה השתתפה בליגת האלופות לפני כשנתיים, היא אירחה בחדרה, אז נקווה שבאמת המשחקים בכלל יחזרו, ואתה יודע, תהיה פה את הדילמה, חדרה, חולון, מה שזה לא יהיה, דרייבין, אני מקווה באמת שתהיו מה שנקרא בדילמה החיובית הזאת. בוא נדבר קצת אתה מול באמת החוויה בבני הרצליה. אתה יודע, מן הסתם היית בהמון קבוצות והיית גם שחקן בהרבה מאוד מועדונים. כמה, תסביר לי קצת מבחינתך על הייחודיות של המקום, כמה אתה גם מרגיש, אני לא רק אגיד מאמן או עובד מועדון בבני הרצליה, אלא איזה חיבור שהוא אקסטרה למקום.
אני דיברתי על זה באחד מהמקומות שהתראיינתי, שלי הדבר הכי חשוב שתהיה מקצועיות, שתהיה מחויבות ושתהיה תשוקה למה שעושים. אני חושב שאת שלושת הדברים האלה מצאתי, נקרא לזה ביג טיים בהרצליה. תמיד אפשר לשפר ותמיד אפשר לרצות יותר, אבל כשיש את שלושת הדברים האלה, לי זה גורם הרגשת שייכות, לי זה גורם להעריך, החוויה האישית שלי היא מסתמכת על שלושת הדברים האלו, וברגע שיש את זה בהרצליה, אז אני מרגיש שם בן בית, ובכלל לא נגעתי במשפחתיות, בחמימות, כי אני חושב שאם אין את שלושת הדברים האלה, וכן תהיה משפחתיות, אני אישית לא אמצא את מקומי שם, אבל ברגע ששלושת הדברים האלה, גם המחויבות וגם המקצועיות וגם התשוקה לכל עובדי המועדון היא קיימת, אז אני מרגיש בסביבה הטבעית שלי. אז החיבור הוא טבעי וטוב.
רגע לפני שאנחנו ככה מתקדמים לחלק האחרון, גם של הרעיון, גם של ככה הקונוטציות לסיום, משהו שאתה רוצה לומר לאוהדים בכל הנושא הזה של הרצליה, משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף?
אני חושב שאני אמרתי את זה לאורך העונה, שבספורט התוצאה היא הכי חשובה. היא הכי חשובה, אבל יש משהו בדרך מסוימת שהוא גם ראוי להערכה. לדוגמה, ודיברתי על זה לאורך הפודקאסט, לדוגמה, אנחנו הפסדנו להפועל חולון. התוצאה לכשעצמה היא מאכזבת והיא מעציבה, אבל הדרך ששיחקנו, בגלל הסיטואציה הקשה שנתקלנו בה, היא גם ראויה להערכה, ואני מאוד מאוד מקווה שאנשים שאוהדים את הקבוצה בבני הרצליה ידעו להעריך גם את הדרך. כמובן זה צריך להיות מלווה בתוצאות, כי אם אנחנו היינו מסיימים מקום 12 את הליגה, לא הייתי אומר שהדרך היא החשובה ביותר. כמובן שתוצאות זה הדבר הראשון, אבל מלווה להם הדרך, וזה כן חשוב.
יפה, אז אני חושב שמכאן אפשר באמת להתקדם לחלק האחרון, ככה יותר רעיון אישי, גם נדבר פה על כל מיני מושגים סובבים שיכולים להיות קשורים ודעתך מעניינת מאוד בהם. אז בוא אני קצת אחזיר אותך אחורה. הזכרתי בתחילת הפרק, היית שחקן בכל כך הרבה קבוצות ומקומות. תספר קצת על החוויה של להיות כל כך הרבה שנים שחקן בליגה ישראלית, תספר קצת ככה באמת מה שאתה רוצה, מבחינת גם הדינמיקה בקבוצות, אולי ההבדלים בין קבוצות, זה מאוד מעניין אותי.
אני אנסה לקצר עוד פעם, כי אני חושב שהמהות שלי כיום היא מהות של מאמן, אבל אני יכול להגיד על שחקן שזה יהיה נכון, דרך אגב, לכל אתלט, שחקן כדורסל או שחקן כדורגל או שחקן טניס. המחויבות לספורט דורשת ממך להיות מחויב אליו, למה שאתה עושה, לשעות שינה, לאוכל, לאורך החיים, נקרא לזה בכלל, להיות מאוד מאוד מדויק, לגבי זה, אם אתה רוצה לשחק ברמה הכי גבוהה שאתה יכול, כל אחד והרמה שהוא מסוגל אליה, זה לא משנה באיזה קבוצה אתה משחק. שיחקתי, אתה ציינת ששיחקתי בהפועל ירושלים, שאז התקציב שלה יותר גדול מ... נקרא היה מכבי אשדוד. בסדר? בסוף הקריירה ההשקעה והמחויבות הם אותו דבר. הם אותו דבר, והאורח חיים הוא אותו דבר. וזה לא משנה כמה כסף אתה מרוויח ומה גודל הקבוצה. יש דברים שעוזרים בפסיליטיז, בצוות המסייע נקרא לזה, בקבוצת כדורסל, אבל מבחינת מה זה מצריך ממך כאתלט, זה מצריך ממך את אותם דברים. ואם יש משהו שלמדתי בספורט, זה להעריך את האורח חיים הזה. ואני, יש לי הערכה רבה לשחקנים שממשיכים את הקריירות שלהם לגילאים מאוחרים. אני חושב שזה ראוי להערכה, וזה בכלל לא קשור אם השחקן הזה משחק בהפועל ירושלים, במכבי תל אביב, בהפועל תל אביב, או במכבי ברק נתניה שירדה ליגה. זה בכלל לא משנה. או בהפועל חיפה שירדה ליגה. שחקן שמאריך את הקריירה שלו לגילאים יותר מבוגרים, יש לי הערכה רבה אליו. אני אשמח מאוד אם ככה אוהדי הספורט יסתכלו על הסיטואציה.
אגב, מכל המקומות שהיית בהם, יש איזה עונה, משהו שאתה זוכר מאוד מאוד לחיוב, משהו שאתה רוצה ככה לציין, כאילו נגיד העונה שהכי נהנית בה בקריירה.
וואו, אני חושב שנהניתי בהמון מקומות, בהמון מקומות, ואני לא רוצה לנקוב בדבר אחד ספציפי. אני
אורה.
אבחר שלוש קבוצות, לא, אני אבחר שלוש קבוצות, כי אני בסופו של דבר, למרות כל מה שאמרתי על הדרך ועל הערכה, בסופו של דבר התוצאות זה הספורט. הגביע בהפועל חולון היה מאוד מאוד מיוחד עבורי. זה רגע שאני אקח איתי כל החיים, בכלל לא קשור לקריירה כשחקן או כמאמן. להיות בפארק פרס בשתיים בלילה עם 6,000 אוהדים סגולים, זה משהו שאני לא אשכח כל החיים. שירה אדירה שכנראה האירה את כל העיר, ושמחה אמיתית טהורה שלא קשורה באף אחד חוץ מבזכייה בגביע ובעצם הקבוצה והאוהדים שלה. אני חושב שהשנתיים האחרונות במכבי אשדוד, שהיו גם שם עליות וירידות, ודווקא אני לא מדבר על איכות הקבוצה, כי הגענו לגמר גביע שצביקה שרף אימן, אבל לא הצלחנו בליגה, דווקא לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר בהקשר של מה שאמרתי קודם, על להעריך שחקנים. הייתי בין 34 ו-35, בוא נגיד לשמור את הגוף ברמות הגבוהות היה מאוד מאתגר. גם היו לי אז שני ילדים כבר באותה תקופה. אני חושב שזה שנתיים שאני מאוד מאוד גאה בהם ויודע להעריך אותם, השנתיים האחרונות בקריירה. ואני חייב להגיד עוד קבוצה אחת שהיה שם עונה אחת מאוד מיוחדת, שזה מכבי ראשון לציון. עשינו פיינל פור, קבוצה מאוד מיוחדת עם חבר יקר שנשאר חבר שלי גם, ניצן חנוכי. עוד משהו אחד לקריירה שאם אני יכול לציין, שזה דווקא לא קשור בקבוצה אלא באדם, דני פרנקו אימן אותי, או אימן אותי בתור מאמן ראשי או עוזר מאמן, בשמונה שנים מתוך הקריירה, אם אני לא טועה אולי אפילו תשע, כי היה שם איזה חצי שנה גם באחת הקבוצות. אני חושב שאחד מהדברים שלמדתי תוך כדי הקריירה זה להיות או תחת או ביחד עם אנשים שאתה אוהב, אבל יותר חשוב מזה, שאוהבים אותך, והכי חשוב, יודעים גם מה אתה לא יכול לעשות. וזה מאוד מאוד משמעותי, וזה לקח שאני תמיד מנסה ללמד את השחקנים הצעירים שעובדים תחתיי או עוברים תחתיי, בין אם זה בבוגרים ובין אם זה לא נגענו בזה, אבל בנבחרת הקדטים. אני חושב שלבחור את האנשים שאתה משחק עבורם, את המאמנים שאתה משחק עבורם. אם הם יודעים מה אתה לא יכול לעשות ועדיין רוצים אותך, אז כנראה שהמקום שלך איתם, כי שלא ילך, ולכל שחקן יש תקופה שלא הולך לו, והוא מרגיש פחות נוח על המגרש, והאחוזים יורדים. אם יש מאמן שיודע מה אתה לא יכול לעשות, אז הוא לא יבקר אותך על הדברים האלה, והוא דווקא יסתכל על הדברים החיוביים. אז נגעתי בקבוצות, אבל אני חושב שדני פרנקו, בתור מאמן, ועברתי תחת מאמנים אדירים, כמו אפי בירנבאום וצביק אשר ואריאל בית הלחמי, שאני כל כך מוכיר להם תודה, אבל באמת להיות תחת, לשחק תחת מאמן שאוהב אותך, מעריך אותך ויודע להעריך אותך למרות הדברים שאתה לא יכול לעשות, את זה אני לוקח מהקריירה שלי כשחקן.
עכשיו, תמיד ידעת שאתה הולך להיות מאמן, או שזה דווקא משהו שמגיע אחרי?
לא, ממש לא, אפילו לא תכננתי את זה. נכון שבהיותי שחקן עשיתי קורס מאמנים, אבל זה היה מה שנקרא איזשהו תעודת ביטוח, נקרא לזה ככה. אמרתי, אם אני לא אמצא מה לעשות, אולי אני אהיה מאמן. פרשתי, חיפשתי את עצמי קצת בעולם של המבוגרים, אני קורא לזה, כי אתה תמיד ילד, סוג של ילד, שיודע לעשות רק דבר אחד בתור שחקן. ופגישה מקרית עם אלון בן זקן שניהל את, הוא עדיין מנכ"ל מכבי תל אביב מחלקת נוער, ואורן אהרוני, פגישה מקרית או אפילו אולי לא מקרית, וההזדמנות שהם נתנו לי לאמן שם שחקנים צעירים, מה שנקרא, הבעירה בי את האש להיות מאמן, ומשם ההיסטוריה, ואחרי זה עמק חפר ו... מה שציינו. אז לא, לא תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מאמן, אבל כנראה שזה זה הייעוד שלי.
עכשיו תדבר איתי, דיברנו הרבה מאוד על הקבוצה, תדבר איתי אתה מבחינה אישית, מה השאיפות שלך ללונג ראן כמאמן?
אני אענה תשובה שהיא תישמע פוליטיקלי קורקט, אבל חבריי ומכריי יגידו לך שאני תמיד חושב ככה, גם חשבתי ככה בתור שחקן. אני חושב שלתכנן תוכניות זה לא מעניין, זה לא חשוב. כמובן שאתה נכנס לתוך מערכת ואתה רוצה לתכנן תוכנית קדימה, זה הכי חשוב. אבל לתכנן תוכניות קריירה זה לא מעניין. זה לא, יש דברים שלא תלויים בך. שאיפות להמשיך להתקדם. לאן? אני לא יודע. אני רוצה להיות המאמן הכי טוב שאני יכול, ואני עדיין לא כזה. יש לי המון לאן להתקדם, והמון לאן להשתפר, ואני מקווה, ואני תמיד אומר את זה, ביום שאני אפסיק להשתפר ולהתקדם, אז אני אדע שאני בבעיה. וכל עוד אני אמשיך להשתפר ולהתקדם, אז יכול להיות שחוזית אני לא אתקדם, או במפעל אירופאי כזה אני לא אתקדם. כרגע זה מתקדם מעולה, אבל אני לא, אין לי שאיפות, אני לא מסתכל ואומר מה יהיה עוד 5 שנים. זה ממש לא מעניין אותי, או יותר נכון להגיד לא מעסיק אותי. אני רוצה להמשיך לאמן, אני נהנה מזה, אני עושה את זה עם תשוקה, גם בימים הרעים או הקשים וגם בימים הטובים. אני חושב שאני תמיד עם רגליים על הקרקע, מצליח, כיף גדול ושמחה, ואני יודע להעריך את הרגע. זה לא אומר שאני מאמן הכי טוב, ושלא הולך, ויש רגעים קשים והפסדים מבאסים ומתסכלים, אז אני גם יודע להעריך את הרגע, ואני אומר, אוקיי, איך אני צריך להשתפר ואיך כדאי לי להשתפר, ואני לא הופך את הכל לרע, ולא פתאום השחקנים שלי לא טובים, או אני מאמן גרוע. כך אני רואה את אני כמאמן, ואני מקווה שאני אמשיך להתייחס לסיטואציות ככה, ואני אמשיך לחשוב ככה כמאמן, כי זה הכי בריא לי. לי אישית זה הכי בריא, אולי יש כאלה שזה לא בריא להם.
אז אני כמובן אאחל לך להצליח, ואני מקווה גם שאתה יודע, תמשיך במה שאתה עושה. אני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שגם מכאן, ככה נסגור את זה עם ככה משחק קונוטציות נחמד, אתה לא חייב לענות לי באריכות, וכמובן רק על מה שאתה רוצה, אבל בעיקר, אתה יודע, דברים שלא דיברנו עליהם בפרק, שאני חושב שדעתך מעניינת. אני רוצה להתחיל עם כל הנושא הזה של שופטים, שיפוט, איגוד השופטים, היו לך גם, אני זוכר בעונה הזאת, אולי, אתה יודע, אני לא אגיד חיכוכים, אבל כן אולי דברים שלא הסכמת, טכניות, תן לי את המבט שלך על כל מה שקורה פה מבחינת השיפוט.
אני אהיה הכי לא פוליטיקלי קורקט שלי, ואני רגע חוזר אחורה להיותי שחקן. רמת השיפוט בארץ היא עלתה משמעותית. אני עוקב אחרי הכדורסל האירופאי, גם בהשוואה לכדורסל האירופאי, רמת השיפוט גבוהה, ואף אחד לא ייתן לי אף שריקה ואף החלטה בעקבות מה שאני אומר עכשיו, כי הם שופטים מקצועיים. הזכרת טכניות, קיבלתי השנה טכנית אחת, יכול לבדוק את זה, וגם בטכנית הזאתי, מהשיחה אחרי המשחק עם אותו שופט, הוא אמר לי שיכול להיות שידו הייתה קלה על ההדק, כי כן הבעתי את מורת רוחי, אבל אני חושב שזה היה בכבוד, כמו שאני תמיד מתנהל עם השופטים. אני יכול לבוא בביקורת, השריקה כזאתי, ולפעמים הדרך שלי, לפעמים אני מרים ידיים ואז שופט ניגש אליי ואומר לי אפשר להעיר בשקט ולהוריד את הידיים, אבל אני מאוד מכבד את השופטים. הזכרת טענה או ביקורת, הייתה לי אחת כזאתי, הבעתי אותה באופן מקצועי מאוד, בצורה הוגנת. אני יכול, אין לי בעיה גם לחזור על זה, אפשר לראות את הרעיון שנעשה אחרי המשחק. אני הרגשתי שבמשחק חצי גמר גביע, קריס סילבה שהיה גבוה דומיננטי ושלט בצבע היה צריך ללכת עוד כמה פעמים לקו, כי הפועל ירושלים בחרו בשיטה הגנתית של חילופים באותו משחק. זה היה הפעם היחידה שדיברתי על השופטים או על החלטות שופטים בתקשורת. אני מאוד מכבד אותם. אני יודע שאתה אמרת לענות בקצרה כי זה
לא,
קונוטציות,
מה
אבל
שמרגיש לך
זה מה
לנכון.
שיש לי להגיד. זה מה שיש לי להגיד, אני מאוד מכבד אותם, ואני בטוח שבשנה הבאה שהם ישפטו אותי, אז פה ושם אני לא אסכים איתם. זה לא קשור.
דרך אגב, אני חייב אז לשאול בנושא הזה, מה באמת דעתך על מה שקורה עכשיו בפלייאוף? המון סערות, וכמובן השופטים אשמים בהכל, לא משנה מי מנצח, מי מפסיד. כמה באמת כאילו השופטים פה הם, אתה יודע, איזה סוג של משהו שנוח במרכאות לזרוק עליו? מבחינת, אני שואל אותך, מבחינת אחד גם שמכיר את החוקה מן הסתם, ואולי תסביר קצת למאזינים שלנו באמת את הסיטואציה יותר.
לדעתי זה לא לעניין. אני חושב שב-NBA פתרו את זה בקנסות. אי אפשר ללכת לטלוויזיה ולהשתלח בשופטים. דרך אגב, גם אם אתה צודק, יש דרך לעשות את זה. ואני לא מבקר, בטח לא אף אחד מבעלי הקבוצות ששמים, משקיעים ממיטב כספם, ובטח אני לא מבקר קולגות שלי שכרגע נמצאים במקום יותר גבוה ממה שהקבוצה שלנו הגיעה. אז זה לא ביקורת, אני אומר את דעתי. אני חושב שצריכה להיות דרך להביע את מורת רוחך או ביקורת או טענה, וטוב לכל מה שנקרא, לכל המשתתפים, שזה לא ייעשה דרך התקשורת. ואם יש, אולי צריך להיות צינור שמאפשר לבעלי קבוצות או למאמנים לשבת מול שופטים, להראות ולנתח משחקים. אני לא יודע אם זה דבר כזה קיים, בין אם ב-NBA, בין אם ביורוליג או בין אם באירופה, אולי זה לא אפשרי בכלל, אבל בטח ובטח לא בתקשורת. אני חושב שזה פוגע בתרבות שלנו מול המשחק.
הזכרת את זה עכשיו הרבה בטייק עם השופטים, בוא נדבר קצת תקשורת, קונוטציה, מה שעולה לך לראש, גם אגב מבחינת איך שהיא מתנהלת, גם מבחינת היחס אולי שאתה מרגיש שאתם מקבלים, הוגן, לא הוגן, באמת אבל חופשי, מה שעולה לך לראש.
לא יודע, אני מסתכל, תופס את התקשורת כחלק מהמשחק, כחלק מהתרבות. זה לא משנה אם זה פרשנים, זה שדרי קווים, זה ערוץ שמשדר את הליגה, או אם זה אתרי אינטרנט או פודקאסטים שמסקרים את הליגה. אני חושב שהתקשורת בארץ עושה עבודה טובה ונעימה. ככה אני חווה את התקשורת בארץ.
אוקיי, בואו נתקדם ככה למושג הבא. כדורסל אירופי, איפה זה תופס אותך?
מאוד מאוד מעניין אותי, אני חושב שקבוצות ברמה מטורפת, מאמנים יצירתיים, איכותיים, שחקנים שמגיעים מארצות הברית, איכותיים מאוד, אירופאים שעושים שנים באירופה ואחרי זה יוצאים ל-NBA ומראים שהיכולות של השחקן האירופאי לא נופלות מזה של האמריקאי. מעניין מאוד, מסקרן, החיים שלי בערך.
אגב, עכשיו בפלייאוף אתה צופה, עוקב.
כמובן, אני חושב שזה, אתה יודע, לראות את הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון, צובט קצת, כי אנחנו רצינו להיות שם, אבל כמובן שאני צופה וגם לומד. גם משני המאמנים, גם על שחקנים מסוימים, גם על ההתנהלות בחצי גמר פלייאוף. מה עוד שאני סוג של דמות לחיקוי, שזה עודד קטש, ואני מנסה ללמוד ממנו כל מה שאני יכול.
אגב, אם אני חוזר איתך לכדורסל האירופי, פלייאוף באירופה, אתה יכול גם להגיד למאזיננו מה שנקרא המלצות צפייה, דברים ככה שתופסים אותך.
אני חושב, לא, זה תלוי ערוץ, אבל אני חושב שהליגה האיטלקית, בכלל הכדורסל האיטלקי, במגמת עלייה, והוא ימשיך לעלות. הקבוצות האיטלקיות עדיין לא הצליחו ב... או לא עדיין, אבל לאחרונה לא מצליחות ביורוליג. אני חושב שזה ילך ויתפוס תאוצה. כמובן שהפלייאוף ביוון בין אולימפיאקוס לפנתנייקוס, סדרת גמר היא מטורפת ומעניינת ומרתקת. כל הפלייאוף בכדורסל האירופאי הוא מרתק, וגם לא נשכח, גם אצלנו מרתק, קבוצות איכותיות, מאמנים אדירים, גם בליגה השנייה, שאנחנו כרגע באמצע סדרת גמר, אחרי שמכבי רעננה הבטיחה עלייה, ששינו את החוקים ללא פלייאוף, סדרה בין מכבי ראשון לציון להפועל אילת, שתי קבוצות שהיו שנים בליגת העל, וחשוב שגם אחת מהן תחזור, וזה מאוד מעניין. בכלל, מי שאוהב ספורט ומי שאוהב רמה גבוהה, לצפות בסדרות פלייאוף, זה מאוד מעניין לראות את ההתפתחויות ואת ההתאמות. אני חושב שזה תקופה טובה לאהוב ספורט.
יפה, המושג הבא באמת, מה שאתה רוצה, קח את זה לאן שאתה רוצה, מנהלת הליגה.
גוף מדהים.
איגוד הכדורסל.
זהו. איגוד הכדורסל מבחינתי השראה, גם ובעיקר בגלל נבחרות ישראל, כי לייצג את מדינת ישראל בתקופות כאלו קשות וגם לא, זה דבר שהוא חשוב מאוד, הוא כבוד גדול. אני אישית שם, אז אני מאוד גאה ומסופק, וההתנהלות בכלל בהחזקת הליגות והכנסת השידורים, מה שדרך האיגוד, לא דרך מנהלת הליגה של ליגת ווינרסל, אלא ליגה לאומית, הליגה לנוער, אני חושב שבאיגוד עושים דברים מדהימים. כן דובר על גירעון גדול, מקווה שזה ייפתר. גוף חשוב מאוד מאוד מאוד, הכדורסל הישראלי.
מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, משהו שאתה רוצה להתייחס בנושא שלהם?
בעלי בית שתורמים רבות לכדורסל הישראלי, בין אם זה בעלי הקבוצות, בין אם זה ספונסרים, בעצם המועדונים מתבססים כמועדונים מעבר למכבי תל אביב, שכבר שם השנים, וזה ראוי להערכה. גם הפועל תל אביב ששחק ביורוליג, וגם הפועל ירושלים שעשתה עונת יורוקאפ לדעתי יוצאת מן הכלל, למעט הסדרה, סדרת פלייאוף. טוב מאוד לכדורסל הישראלי שיש מועדונים, בעלי בית, ספונסרים בסדר גודל כזה.
יפה, ומשהו אחרון ככה לסיום, העיר הרצליה.
עיר מדהימה, ולא רק בהיבט של הכדורסל. אנשים, בנייה, חופים, עירייה, עובדי עירייה, מקבלי החלטות, לדעתי בטופ של הארץ.
יפה, אז ככה הגענו לקו הסיום, רגע לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, משהו אחרון מהצד שלך שאתה רוצה להוסיף בכל נושא שהוא?
לא, רק, קודם כל היה לי מאוד מעניין, מקווה שלמאזינים גם יהיה מעניין, כי ניסיתי לדבר בפתיחות ובכנות. ודבר אחרון, להגיד לך תודה שהזמנת אותי, זו יוזמה מבורכת וחשוב שיהיו פודקאסים שיתעסקו בכדורסל ברמה גבוהה ולא צהובה, וכל הכבוד, והלוואי וזה יהיה פרק מעניין.
אז תודה רבה לך, לי היה מאוד מעניין, אני בטוח שגם למאזינים. וזהו, יאו, כאן אנחנו סוגרים את הפרק שוב, תודה רבה שבאת, זה כמובן היה הפרק ה-152 שלנו, אנחנו נאחל לכם המשך שבוע נעים וחג שבועות שמח, ושככה תהנו במה שאתם עושים ובפלייאוף, שיהיה שבוע נעים, להתראות.